בראשות הרב ליכטנשטיין, ראשי הישיבה, רבנים, תלמידים, משפחה יקרה. נגיד מספר משניות, תיות נשמה לעילוי סבא רב יהודה ברבי יקותיאל זאב, זכרונו לברכה. ישנה מסכת עבודה זרה, פרקי משניות, יהי נסך אסור ואוסר בכל שהוא, יהי נסך יש בו איסור הנאה, וכשהוא מתערב ביין אחר, אוסר בכל שהוא. יין ביין ומים במים בכל שהוא. גם מים שהתנסחו לעבודה זרה, ברגע שהתערבו במים אחרים, הם אוסרים אותם בכל שהוא. יין במים ומים ביין ונותן טעם. לעומת זה יין נסר שהתערב במים, או מים שהתנסחו שהתערבו ביין, ונותן טעם אוסרים, אבל פחות מכך, לא יעשו. זה הכלל, מין במינו במשהו, ושלא במינו בנותן טעם. כאשר מדובר במין במינו, יין ביין או מים במים, אז אוסר במשהו, שלא במינו, האיסור יהיה רק בנותן טעם. גמרא אומרת במקום שבכל התורה כולה נאסר הדבר האוסר אוסר אך ורק בנותן טעם, בין במינו בין שאינו במינו. ואילו יהיה נסך, וכאן גם התרבה טבל, אוסר במשהו. אות ה' במשנה מסכת שבועות, פרק ו' משנה ז'. המלווה את חברו על המשכון ועבד המשכון, אמר לו סלע לביתך עליו ושקל היה שווה, ולא אמר לו כאלה סלע לביתני עליו וסלע היה שווה, פטור. מדובר פה במלווה שלקח משכון, המלווה הזה הופך להיות שומר שכר על המשכון. המשכון הזה, ברגע שנגנב או עבד, אז המלווה חייב באחריותו. עכשיו נגנב או עבד, עבד המשכון, המלווה תובע את הלווה, הוא אומר לו סלע לביתך עליו, והמשכון היה שווה רק שקל, לכן אתה עדיין חייב לי שקל. ואלה אומר לו כי אל הסלע לביתני עליו וסלע היה שווה. הלווה כופר בכל, אומר שהשווי של המשכון היה כשווי הלווה ולכן פטור. מקרה שני, סלע לביתך עליו ושקל היה שווה, ואלה אומר לו כי אל הסלע לביתני עליו ושלושה דינרים היה שווה, חייב. פה מדובר במקרה שהלווה מודה במקצת, מכיוון שהוא מודה שעדיין יש לו חוב, המשכון לא היה כפי שווי הלווה, ולכן עליו להישבע ששבועת התורה, שבועת מודה במקצת, על כך שהמשכון היה שווה שלושה דינרים. הגמרא אומרת שכאן גם יש חיוב, תקנו חכמים שבועה, גם למלווה, שבועה שאינה ברשותו, שמה עיניו נתן לו. סלע לביתן אליה ושתיים היה שווה, ואלה אומר לו כי אלא סלע לביתיך עליו וסלע היה שווה, פטור. פה כבר הופך להיות הלווה התובע, הלווה אומר שהמשכון היה שווה יותר מאשר ההלוואה עצמה, המלווה עצמו, ולכן הוא תובע ואומר, אתה נתת הלוות לי סלע, אבל המשכון היה שווה שתיים, והמלווה טוען שלא, המלווה טוען שהסלע של ההלוואה הוא בדיוק הסלע של המשכון, ולכן הוא פטור כיוון שכופר בכל. לעומת זה בסלע לביתן אליו ושתיים היה שווה, ולא אומר לו כי לסלע לביתיך אליו וחמישה דינרים היה שווה חייב. כאשר המלווה מודה שהמשכון היה שווה, אמנם בדינר אחד יותר מההלוואה עצמה, הוא מודה במקצת, ולכן צריך להישבע שהמשכון היה שווה חמישה דינרים. ומי נשבע מי שהפיקדון אצלו, שמה ישבע זה ויוציא עליי את הפיקדון. עכשיו המשנה באה ואומרת, הגמרא מסבירה שמדובר פה על המקרה השני, כאשר גם המלווה, כאשר הלווה חייב בשבועת מודה ממקצת, המלווה נשבע שבועה שנה ברשותו, הלווה צריך להישבע שבועת מודה ממקצת, מי נשבע ראשון? המשנה אומרת שקודם כל נשבע המלווה, מכיוון שהפיקדון אצלו, ששמה ישבע הלווה שהפיקדון היה שווה רק שני סלעים, שהפיקדון היה שווה שלושה סלעים, ויוציא המלווה את הפיקדון ויוכיח שהיה שווה פחות, ויהיה חילול השם. משנה מסכת אוריות. וזהו המשיח, המשוח בשמן המשחה, לא מרובה בבגדים. עד זמנו של ירשיהו, בבית ראשון, היו מושכים את הכהן הגדול, מושכים בשמן המשחה, ולאחר מכן המציאות של הכהן גדול הייתה רק בזה שהוא לבש, היה מרובה בגדים, לבש את שמונת הבגדים. כל מקום שכתוב בתורה, משיח, כהן משיח, זה משיח בשמן המשחה. אין בין כהן המשוח בשמן המשחל למרובה בגדים, אלא פר הבא על כל המצוות. כאשר הורה לעצמו היתר בדבר איסור שיש על זדונו כרת ושגיגתו חטאת, כהן משיח צריך להביא על שגיגתו פר. לעומת זה, כהן שהוא מרובה בגדים, הוא לא מביא פר, אלא כהן הגדול המרובה בגדים מביא כסבר סעירה כעדיות. ואין בין כהן משמש לכהן שעבר אלא פר יום הכיפורים ועשירית עייפה. כאן דבר, יש דין נוסף, יש כהן שמכהן ויש כהן משמש ויש כהן שעבר. הכהן המשמש הוא כהן שבתחילה כבר היה כהן גדול, נפסל, הביאו במקומו כהן אחר ששימש ככהן גדול, ולאחר מכן חזר הכהן הראשון לעבודתו. במקרה כזה יש לנו פה שני כהנים גדולים, כהן אחד שהוא משמש וכהן אחד שעבר מתפקידו, ובאמת המשנה אומרת שאין בין כהן משמש לכהן שעבר אלא פר יום הכיפורים ועשירית העיפה. פר יום הכיפורים רק כהן גדול המשמש יכול להקריב, ועשירית העיפה מלכת חביתין רק כהן גדול המשמש, וזה וזה שווים בעבודת יום הכיפורים, יכולים שניהם לעבוד, ומצווים על הבתולה ואסורים על האלמנה, ואינם מתאמים בקרוביהם, לא מתאמים בשבעה קרובים, פורעים ולא פורמים, ומחזירים את הרוצח, אדם שרצח בשגגה וגלה לעיר מקלט, אדמות הכהן הגדול. אז במקרה שמת אחד מהם, רוצח חוזר מעיר המקלט. משנה במסכת עבודה זרה, פרגל בשנת ת', דורכים עם העובד כוכבים בגת, אבל לא בוצרים עמו. ישראל שעושה בתרומה לא דורכים ולא בוצרים עמו. המשנה פה באה ואומרת שהתנא של המשנה סובר שיהי נסך לא הופך להיות יהי נסך, אלא רק כאשר הוא נשפח לתוך הבור. כל עוד נמצא בגת עצמה, אין לו דין של יהי נסך, ולכן אדם שעובד עם עובד כוכבים ומסתכר כתוצאה מזה שהוא דורך איתו בגת, הוא לא נהנה מאיסורי הנאה, מותר לו להסתכר. אבל הוא לא יכול לבצור עמו, פה יש דין אחר, פה מדובר על איסור של לקחת פירות מארץ ישראל, פירות חולין, ולתמה אותם, אפילו שהם ברשותו של הנוכרי. ולכן אסור לו לבצור עם הגוי, מכיוון שאז הענבים הופכים להיות מוכשרים לקבל טומאה, ועל ידי כך הוא עוזר, הוא מסייע לתמה את הפירות. ישראל שעושה בתומה, ישראל שעושה את היין שלו בתומה, לא דורכים ולא בוצרים עמו, ואפילו שכבר הוא התחיל לדרוך וכבר הוא תימא את היין, עדיין, אז אי אפשר לבוא ולהצטרף עליו, כיוון שעדיין נקרא מסייע או לעובר עבירה, ומסייע ידי עוברי עבירה, כל עוד לא נסתיימה הפעולה כולה, אסור לבוא ולסייע. אבל ברגע שנסתיימה הפעולה, מוליכים עם חביות לגת ומביאים אותו מן הגת. זאת אומרת, חביות ריקות, חביות מלאות, לאחר מכן, לאחר שנסתיימה הפעולה, אפשר לעשות. נחתום שעושה בתאומה לא לשין ולא עורכים עמו, אותו עניין, נחתום שעושה בתאומה, מדובר פה כשהוא מתאמה את העיסה, אפילו שכבר תימא את העיסה, לא לשין וגם לא מגלגלים איתו את העיסה, אבל למה? מכיוון שהכל, גם הלישה וגם העריכה, נקראת פעולה אחת, אבל ברגע שהפעולה הסתיימה, מוליכים עמו פת לפלטר, זאת אומרת, אפשר אחר כך לעזור לו להמיס את הלחמים שיצאו לו אחרי שאפה, לקחת אותם לחנויות כדי למכור, אפשר לבוא ולעשות עמו, מכיוון שפה כבר זה לא נקרא מסייע לידי עוברי עבירה, אלא פה ברגע שנסתיימה הפעולה של התאומה, אפשר להמשיך ולעשות עמו. המשנה האחרונה, ברשותכם, אמר כמה דברים שקשורים לסבא. המשנה במסכת אבות פרק ב' משנה ד', הוא היה אומר, עשה רצונו כרצונך כדי שעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו כדי שבטל רצון אחרים מפני רצונך. שמעתי פעם שכשאומרים בפרקי אבות, הוא היה אומר, קודם כל הוא היה, התנא שאמר את הדברים הוא היה, כך הוא היה כזה, ולאחר מכן הוא היה אומר את הדברים. הוא היה, ואחרי שהוא היה ונתן את הדוגמה האישית ועשה כך, הוא גם היה אומר. רוב תורתי שקיבלתי מסבא, מהרב עמיטל, זיכרונו לברכה, היה בדרך הלא פורמלית, שלא כתלמיד לפני רבו, אלא כבן משפחה. ובבחינת הוא היה אומר, אם אפשר להגיד עוד יותר מזה, הוא היה, ההוויה שלו הייתה אומרת, עצם המציאות שלו, עצם הקשר איתו, היה לימוד בפני עצמו. מפגשים משפחתיים, ביקורים, שהולכים למנחה, חוזרים לערבית. הקשר הזה של ההליכה והדיבור והשיחה, ולראות את 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 הרב, את הרב עמיטל כסבא, כאדם איש משפחה, הוא היה אומר, הוא היה, וזה היה עצם האמירה שלו. יש פה כמה נקודות במשנה, בחרתי את המשנה הזאת, גם זה עניין של פרקי אבות, מה שאמרתי, הוא היה אומר, וגם אומר מספר נקודות, אשתדל מאוד מאוד לא להאריך. עשה רצונו כרצונך, כדי שעשה רצונך כרצונו, השפת אמת על פרשת בעלותך, מביא את המשנה ומסביר, עשה רצונו כרצונך, כשאדם בא לעשות פעולה, אדם בא, מה שנקרא, להיות עובר לעשייתה, מתחיל להיות, רוצה לקחת את דבר השם ולהפוך אותו לדבר פועל בעולם, עשה רצונו כרצונך. אל תעשה יותר מהרצון האמיתי שלך. אל תבוא ותעשה פעולה שלא משקפת את האני האמיתי שלך. זה מאוד מאוד דבר שהתבטא אצל סבא. הנקודה, האותנטיות בעבודת השם, כמו שאמרו כבר קודם, לא לבוא לעשות יותר ממך. עשה רצונו כרצונך. כשאתה בא לעשות את הפעולות, שהפעולות יהיו לפי הרצון האמיתי. ויש לכך, יש לזה רווח גדול. הרווח הוא כדי שיעשה רצונך כרצונו. כאשר הקדוש ברוך הוא בא להשפיע עליך, למה הדבר דומה? אדם שבא למדוד איזושהי חליפה, יבוא ויעמוד על קצות האצבעות, וכשהתופר בא והחיית בא ומודד את הדברים, לאחר מכן הוא יקבל חליפה שגדולה על מידותיו. ודאי שלא יוכל ליהנות ממנה. אדם שעושה יותר מרצונו, אדם שמשתמש במעשים, למרות שהרבה פעמים אנחנו אומרים אחרי המעשים ממשקו הלבבות, אבל אדם שמשתדל יותר מלי ועושה יותר מיני מעשים ממה שהרצון האמיתי שלו בעבודת השם, אז בסופו של דבר, יעשה רצונך רצונו, ייפגן. אדם שעושה את רצונו האמיתי, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו לפי מידותיו. רווח נוסף, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שבטל רצון אחרים מפני רצונך. כאשר אנחנו באים להתבטל לפני ריבונו של עולם, אנחנו יכולים לבטל, אומר השפת אמת, ברגע שהמעשים שווים לרצונות, אדם יכול לבטל רצונות. זה דבר רוחני. אבל כאשר נכנסים כבר לדברים גשמיים, למעשים, קשה לבטל מעשים. אם נגיד את זה בצורה יותר פשוטה, אדם יכול לבטל את הדברים ששייכים לא עצמו, אבל אדם לא יכול לבטל דברים ששייכים שלא שלו. כל עוד זה שלך אתה יכול להתבטל. כל דבר שלא שלך לא יכול להתבטל. אז זה רווח נוסף. הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותך, ואל תדין את חברה אחת שתגיע למקומו. ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע, ואל תאמר לכשאפנה שני שמה לא תפנה, שמה לא תיפנה. הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור. אדם שרואה בצרת הציבור ומרגיש חלק מצרת הציבור, רואה בנחמת הציבור, ואל תאמן בעצמך עד יום מותך. סבא תמיד היה מדבר על ההתמודדויות כמו שיש לו. התמודדויות שצריך עדיין להתמודד, ויש גם לאדם, אדם כשהיה מדבר בגילו, אדם כאדם מבוגר, יש עדיין התמודדויות, צריך להתמודד. אל תעמד בעצמך עד יום מותך, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. הרבה פעמים הפשט הפשוט הוא שאנחנו לא נהיה שיפוטיים כלפי האדם אחר, אנחנו לא יכולים להסתכל על אדם אחר במשקפיים של עצמנו, לפי הנקודת מבט שלנו, על מה שעשה, מכיוון שאנחנו לא יודעים את המציאות שלו, עד שלא הגעת למקומו. אבל אפשר להסביר את זה על פי הסיבור שסבא תמיד היה מספר על אותו רבי שהיה לובש ופושט את אותם בגדים, היה מזיע, היה פושט ולובש ופושט ולובש. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. זה לא מה שאתה צריך להיות, להתרחק, להגיד, אני לא מתעסק איתו. מי יודע מה היה לו, והוא נשאר שם ואני נשאר כאן. אלא ההפך. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, תגיע למקומו ואז תדין את חברך. השאיפה היא להגיע למקומו, השאיפה ללבוש את הבגדים שלו, השאיפה היא להגיע למציאות שבה הוא נמצא. לא לאדישות, אלא דווקא הערנות הזאת, אותה הכוונה להבין את המציאות שלו, ועל ידי זה שאני מבין את המציאות שלו, לא בא לשפוט אותו, אלא בא להתעסק בענייניו. גם זו נקודה מאוד משמעותית שראינו את הסבא. ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע, ואל תאמר לך שיפנה שני שמה לא תיפנה. העניין של קביעות בלימוד, ידוע סבא, כשהיינו הולכים למנחה, בגבעת מרדכי, כמו שסיפרו הרבה פעמים, יושב, בשיעור של שהיה שם בבית הכנסת, של הבעלי בתים, והיה חשוב מאוד עניין של הקביעות בלימוד. אבל כמובן שהקביעות של הלימוד האמיתית זה לבוא לראות את סבא, להגיע לביקור, מה שנקרא, אתה קצת, אתה לפי חישוב לא נכון, מגיע בערב שלפני השיעור הכללי, ואתה רואה ש... מה זה קביעות בתורה, אתה רואה שאין כל כך עם מי לדבר, כל כולו נמצא בתוך השיעור הכללי. וכאחד שבאמת לא גדל פה בבית המדרש הזה, חשוב לי להגיד כמה פעמים ששמעתי מסבא, אמר לו פעם אחת, שבבית המדרש יש תלמידי חכמים יותר גדולים ממנו, אבל לא דיבר רק על רבנים, דיבר כעל אברכים, הוא אמר את זה בצורה כנה לחלוטין. אני ראיתי את זה בבחינת האהבה שמקלקלת את השורה, אבל כשהוא אמר את זה, אמר את זה בכנות גמורה. ורציתי לומר שבאמת הייתה הערכה ואהבה אהבה גדולה מאוד לבית המדרש הזה, לרבנים וללומדים. יהי זכרו ברוך.